هالي ما نسمع.
بالسلامة بالسلامة غمو ايش لانو بيكو بكروف تو دامي مجيا لإسرائيل
مي
העתיד של הימין האמריקאי, העתיד אולי של המפלגה הרפובליקאית, למרות שכרגע בטווח הקצר לא בטוח אם הוא ממריא, אבל רון דה סנטס, המושל של פלורידה, שהופך בצורה ברורה למועמד היחידי שאולי, וגם לא בטוח אם הוא יכול, לאתגר את דונלד טראמפ. ולכבוד הביקור שלו אמרתי, אני בכל זאת עדיין הגישו כתב אישום נגד נשיא לשעבר בארצות הברית, יש לזה צדדים שאפשר לקרוא להם היבטים כלכליים, משפטיים כלכליים, אז אמרתי שלכבוד הביקור של דה סנטס, בכל זאת נדבר קצת פוליטיקה אמריקאית, משהו שאני השתדלתי להימנע ממנו עד עכשיו בפודקאסט הזה, ונספר מה קורה קצת עם טראמפ, מי זה הדה סנטס הזה, מה קורה איתו, וזהו.
אגב, הוא לא היחיד שמגיע, אתה יודע מי עוד מגיע?
לא,
בקרוב?
לא, לא.
קווין מקארתי.
וואלה, גם ראש בית הנבחרים האמריקאי מגיע.
כן,
וואו.
הוא ידבר בכנסת. כיף ממש, כן, מאוד כיף.
כן, כן, מקארתי לא מזמן עשה קצת בלגן בארצות הברית, דווקא בלגן שיכל לקרות גם למפלגה הדמוקרטית, שהוא פגש בקליפורניה את הנשיאה, אני חושב שהיא נשיאה, המנהיגה של טייוואן, שזה סיפור שאנחנו מתישהו נצטרך לדבר עליו, מה שקורה, המתחים, הולכים ועולים בין ארצות הברית וסין סביב הסוגיה הטיוואנית. אבל טוב, אז נראה לי אני אתחיל דווקא עם טראמפ, ואז נעבור לדה סנטיס. אז כפי שאני מניח שמעתם אלה אם כן אתם חיים במערה, לפני כמה שבועות, פעם ראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית, הוגש כתב אישום נגד נשיא לשעבר דונלד טראמפ. אני חושב שבהתחלה היה ככה סוג של התלהבות, הייתי אומר, אולי מהצד הדמוקרטי, זה היה נחשב איזשהו רגע כזה מכונן, אבל אחרי שיצא כתב השום עצמו, האמת היא שהיה לא מעט ביקורת על בעצם התובע הראשי של העיר ניו יורק, שהוא זה שהגיש את כתב האישום, אלווין בראג, ואני אספר קצת בעצם מה כתב אישום, כי יש פה גם סיפור מעניין על שקשור קצת לכלכלה, פוליטיקה, בית משפט האמריקאי וכולי, ואז גם נסתכל על זה במעוף הציפור על המקרו. אז בגדול, מי שלא יודע, כתב אישום בעצם שהוגש נגד טראמפ, קשור לסיפור שהיה ב-2016, השנה שבה הוא רץ לנשיאות פעם ראשונה וכמובן ניצח. פונים, לא בפעם ראשונה, וזה עלול להיות חשוב, פונה כוכבת פורנו לשעבר, סטורמי דניאלס, פונה אל טראמפ, אל הקמפיין של טראמפ, והיא אומרת להם, או שאתם תשלמו לי הרבה מאוד כסף, או שאני אספר את כל הסיפור שיש לי על איך שאנחנו שכבנו חודש אחרי שמלניה טראמפ ילדה את הבן שלך. סיפור די מכוער, שאם טראמפ, מי יודע אם זה היה פוגע או לא, אבל טראמפ, וזה כנראה לא פעם ראשונה שטראמפ עושה את זה, יש לו נועל קבוע, אבל טראמפ החליט שהוא לא רוצה שהדבר הזה יצא כמה שבועות לפני הבחירות. אגב, היא באה אחרי שכבר יצאה קלטת, שמי שזוכר, שהוא אמר שהוא יתפוס לנשים במקומות פרטיים שלהם, והתרברב על זה. ולכן טראמפ שולח את מייקל קוהן, הפיקסר שלו, פיקסר זה מושג באנגלית, העורך דין המפוקפק שכזה דואג לכל הדברים המפוקפקים, ובעצם מייקל קוהן משלם לאותה כוכבת פורנו $130,000. כדי שהסיפור הזה לא יצא. ולאחר מכן, טראמפ בעצם חייב להחזיר למייקל קוהן את הכסף הזה, ופה בעצם נכנס הכתב אישום על טראמפ. הכתב אישום הוא לא על זה שדונלד טראמפ שילם כסף לכוכבת פורנו, האישום על דונלד טראמפ הוא בעצם על זה על הדרך שבו הוא החזיר את הכסף למייקל קוהן, העורך דין שלו. וממש בקצרה, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, אבל כדי שהסיפור הזה יהפוך להיות felony, כלומר, כדי שזה לא יהיה סתם איזה misdemeanor, איזה עבירה קטנה שהוא ישלם איזושהי כנס, אלא שבאמת הוא יוכל ללכת לכלא עבור זה, אז מה שהתובע הכללי יצטרך להוכיח בבית המשפט, זה אחד משתי אופציות, הוא בעצם בנה לעצמו שתי אופציות, וכל הדברים האלה מאוד עמומים, אבל ככה בגדול הניתוחים היום. או שהוא יצטרך להוכיח שבעצם התשלום למייקל כהן נחשב, וזה כבר משהו שאין עליו פיקוח, נחשב בעצם campaign finance. בעצם מייקל כהן, שהוא שילם לכוכבת פורנו הזאת, הוא בעצם תרם לקמפיין של טראמפ. ככה הם הולכים להציג את זה. בשביל להוכיח את הטענה הזאת, הם צריכים להראות שטראמפ לא היה משלם לה, או לא שילם לה את הכסף הזה בגלל שהוא רצה להסתיר את זה מאשתו, או בגלל שהוא התבייש מהסיפור הזה, שהוא זה ייפגע במוניטין שלו, אלא ספציפית שהוא רצה למנוע שזה יצא בשבועות לפני הקמפיין. כלומר, הם צריכים להראות בבית המשפט, לשכנע בעצם חבר מושפעים, שטראמפ עשה את מה שהוא עשה בגלל שזה קשור לקמפיין שלו. אם הם מצליחים לעשות את זה, אז אפשר יהיה להאשים את טראמפ בפלוני, בגלל שאז בעצם הוא התערב, בעצם אז הוא מסתיר תרומות שהקמפיין שלו קיבל. אז יש פה איזה סיפור מצחיק, שבסופו של דבר כל העניין נקרא לזה המוסרי, או העניין הזה של, אתה יודע, הוא שכב עם כוכבת פורנו, הוא הסתיר את זה, זה לא העניין פה. העניין פה
כי זה בעצם לא דבר לא חוקי, כן?
כי זה בעצם דבר... בדיוק, כי זה בעצם לא דבר לא חוקי, ולכן האופציה היותר רגיונית כדי להגיע לפלוני, זה שהם יצליחו לשכנע שבעצם הוא עבר פה על חוקי הקמפיין פייננס, המימון מפלגות נקרא לזה, או מימון קמפיין במקרה הזה. האופציה השנייה היא גם, אולי גם אפשרית, זה שטראמפ בעצם שילם למייקל כהן, החזיר לו את הכסף, הוא שיקר, הוא בעצם כתב שם שהוא נותן לו, שהוא בעצם משלם לו 130 אלף דולר על שירותים שהוא סיפק לו, ולא ממש ברור מה השירותים האלה, כי באותו זמן הדבר היחידי שמייקל כהן כנראה עשה, זה לשלם לאותו כוכבת פורנו את ה-130 אלף דולר האלה. אז לסיכום, יש לנו פה סיפור שהוא ממש לא שחור ולבן, יש הרבה מאוד אנשים שחושבים, שיש פה אולי אפילו עניין שיכול לחזק את טראמפ ובסופו של דבר לפגוע במפלגה הדמוקרטית, כי בסוף זה נתפס כמשהו יחסית קטנוני וקטן, ובעצם אנחנו כבר רואים בשבועות האחרונים שהעניין הזה מאוד מאוד עוזר לטראמפ, הוא עולה בסקרים, הוא מצליח לגייס הרבה יותר כספים, כל המפלגה הרפובליקאית, כולל דסנטיס, כולל ניקי היילי, כולל בעצם מי שרץ נגדו בפריימריז, או צפוי לרוץ למאות, צריך להגיד, דסנטיס עוד לא הכריז, אבל זה די ברור שזה קורה, כל האנשים האלה ישרו קו, והם הסכימו עם טראמפ, שמדובר ברדיפה פוליטית, אגב, צריך להוסיף פה עוד איזה טוויסט, אולי מעניין שהתובע הכללי של ניו יורק הוא גבר שחור, יש פה ככה לפעמים מסרים קצת, אפשר להגיד, מתחים גזעיים גם בסיפור הזה, אבל בסופו של דבר נראה שטראמפ במקום שמאוד נוח לו, כי יש כתבי אישום באוויר שעוד לא הגשו, שהם הרבה יותר חמורים על נושאים שהרבה, אנחנו כבר יודעים, שהרבה יותר פוגעים בטראמפ, שזה בעיקר כל מה שקשור לניסיון הפתטי שלו, אבל גם מסוכן, לזייף קולות או לגרום לבחירים בממסד הרפובליקאי במדינות כמו ג'ורג'יה, לשקר בעצם, למחוק קולות, לאבד קולות, למצוא קולות אחרים, כלומר כל הסיפור הזה שהיה סביב זה שהוא לא קיבל את ההחלט, שיקר כל הזמן, לא קיבל את תוצאות הבחירות וכולי, וצריך להגיד שזה נושא שבגדול פוגע בטראמפ, שטראמפ נתפס כבכיין לוזר, שממציא שקרים ומאיים על הדמוקרטיה האמריקאית, הוא מפסיד קולות. הדבר השני שכמובן מרחף מעל הכל, זה אותו יום גורלי בשישי לינואר, שבו טראמפ בצורה די ברורה, למרות שבבית משפט יהיה יותר קשה, להוכיח את זה, הסית קהל שלם של אנשים נגד הקונגרס, ונגד אפילו נציגים של הרפובליקאים, כאשר הוא בעצם רצה שהם לא יאשרו את תוצאות הבחירות של 2020 בניצחון של ביידן. אז הנושאים האלה הרבה יותר רגישים, הרבה יותר פוגעים בטראמפ, אבל שם לא הגשו כתבי אישום. אז כל עוד הדיון הוא סביב זה של איזה כוכבת פורנו, שצריך להגיד שטראמפ כמובן יוצא פה, אתה יודע, בעיני חלק מה... אנשי המאצ'ו של המפלגה הרפובליקאית, מה כבר הוא עשה? הוא גבר גבר ששכב עם כוכבת פורנו, ואז הסתיר את זה, כל אחד היה עושה את זה, כל אחד היה מתנהג ככה, גם, אתה יודע, ברגע שלקח איזה 5 דקות, או לפחות 7 דקות, עד ש... הסברתי למאזינים מה בעצם הכתב אישום נגד טראמפ, כלומר זה לא דבר שאתה יכול להגיד במשפט, זה נשמע כמו משהו כזה חלקלק של עורכי דין, אגב גם בעיניי זה, אני לא בטוח אם היה צריך להגיש את הכתב אישום, ובטח לא בטוח שזה היה הכתב אישום הראשון, כי בינתיים אנחנו רואים שזה עוזר מאוד לטראמפ, וטראמפ נוסק בסקרים.
אז ומה התחזיות לגבי המשפט? כאילו מה הסיכוי שלו לנצח ומה מה להפסיד? מה הערכות ככה בקרב הפרשנים?
אז זהו, שקודם כל צריך להגיד שטראמפ יעשה ביבי פה, והוא הולך לדחות את זה, אומנם הוא לא יוכל לדחות את זה כמו ביבי, אבל הצפי עכשיו הוא שהמשפט יתקיים בערך עוד שנה, זה בשיא של הפריימריז של המפלגה הרפובליקאית, אז יכול להיות מצב של ממש קרקס תקשורתי, מה שנקרא, שבו במקביל לפריימריז הכי חשובים, אנחנו גם נמצאים בבית משפט. ברגע שהמשפט אבל יתחיל, הוא ירוץ הרבה יותר מהר מהמשפט של ביבי. כשיש לך בעצם ג'ורי, שיש לך חבר מושפעים, אז אתה לא יכול פשוט לגרור את זה על פני שנים ושנים ושנים. אז במובן הזה, אני לא יודע בדיוק הטיימליין, אבל יכול מאוד להיות מצב סופר דרמטי, שאני לא יודע מה, אם הוא ימצא השם, אז זה יקרה רגע לפני הבחירות או משהו כזה, זה באמת סיפור מאוד דרמטי. לגבי הצפי, אני קורא בין השורות, ואני חייב לומר שאחרי שמומחים, ואלו לא מומחים רפובליקאים, אני מדבר איתך על אנשים מהניו יורק טיימס, קראו את הכתב אישום עצמו, הם יהיו קצת מוכזבים, הם חשבו שלאלווין ברג הזה יהיה קצת יותר בשר, קצת יותר הוכחות, קצת יותר תיאוריה, למה הוא בעצם חושב שהוא יוכל להוכיח שזה לא סתם עבירות קלות של שקר.
שנייה, תתחיל מהמשפט של אחרי שקראת כמה מומחים, זה קצת נקטעת כזה.
אוקיי, סליחה. אז אחרי שקראתי כמה מומחים מהניו יורק טיימס, כלומר לא אנשים שזה wishful thinking של הצד הרפובליקאי, אנחנו בעצם, אני יכול להגיד לכם שיש המון 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 חרדות סביב העניין הזה, והרבה אכזבה אפשר להגיד, של מומחים משפטיים, מהטובי הכללי, הם חשבו שיהיה לו קצת יותר בשר בכתב אישום, חשבו שיהיה קצת יותר הוכחות, שהוא יבוא קצת יותר חומרים מפלילים, שמראים ביותר ביטחון, שהוא באמת יוכל להוכיח למשל, שטראמפ, לא יודע מה, שטראמפ אמר, אתם חייבים לשלם לה את הכסף עכשיו, כי אחרת אנחנו נפסיד בקמפיין, משהו כזה, זה מה שהם צריכים, אבל לא ברור שיש להם דברים כאלה, ולכן טראמפ יבוא ויגיד, מה פתאום, אני לא רציתי שאשתי תגלה, אני לא, או משהו כזה, ואז לך תוכיח שזה דווקא בגלל הקמפיין וכולי, אותו דבר עם ככה דיווחים הכוזבים, זה גם, זה סיפורים, יש פה גם עניין של מס, איך אתה מכריז על המס, לא ברור, לא ברור, אז אני חייב להגיד שבסופו של דבר אני מרגיש ממש, לא יודע אם זה 50-50, אבל אני ממש לא יודע אם בסופו של דבר הוא ימצא השם.
ויש נגדו גם עוד חקירות פתוחות, נכון? או כתבי אישום שמתבשלים?
כן, כן, זה מה שדיברתי עליו קודם, שבעצם יש את הכתבי אישום האחרים, שהם הרבה יותר חמורים, ויש מעין אכזבה, אני חושב, גם במובן הזה, בארצות הברית, שבסוף האירוע ההיסטורי הזה של הגשת כתב אישום נגד נשיא מכהן של טראמפ, בסוף זה סיפור די קטן, ובוא נגיד שלא חסרים כנראה נשיאים בעבר ששילמו לנשים כסף בשביל, כדי שהם לא חשפו את הרומנים שלהם, אני מניח שגם קלינטון עשה דברים דומים, JFK היה ידוע לשמצה כבחור שבגד באשתו בצורה סדרתית, אז בסופו של דבר, אני יוצא מכל הסיפור הזה עם טעם קצת רע בפה, ואני חושב שזה לא רק אני חושב שזה הרבה אנשים בצד הדמוקרטי.
ואתה חושב שאם אתה מסתכל גם על תיקים אחרים וכאלה, יש איזה סיכוי אמיתי שטראמפ ייכנס לכלא?
אז זהו, שאני באמת לא יודע, אני לא מומחה משפטי, הבנתי שדווקא מה שיש תביעה בג'ורג'יה, מה שאמרתי קודם על טראמפ כאילו אומר שם בצורה ברורה, חסרים לי 11,000 קולות, תמצאו לי 11,000 קולות, משהו בסגנון הזה, שיש אנשים חושבים שקודם כל זה כמובן הרבה הרבה יותר חמור, זה גם הרבה יותר חשוב לדמוקרטיה האמריקאית, ייתכן ששם, צריך להגיד שרק אתמול, היה החלטה דרמטית של פוקס ניוז בעצם להתקפל ברגע האחרון ולא ללכת למשפט נגד בעצם תביעה שהם שיקרו ובעצם הם העבירו בערוצי טלוויזיה שלהם את המסרים השקריים של טראמפ סביב תוצאות הבחירות, והם היו צריכים לשלם כמעט מיליארד דולר לבעצם לחברה שמייצרת את המכונות של הבחירות האלה, כי כל הזמן שיקרו שבעצם יש שם זיופים וכו', אז נראה שמבחינה משפטית אם פוקס ניוז החליטו בסופו של דבר לא ללכת למשפט, זה היה ממש דרמטי, ברגע האחרון כבר קבעו את הג'ורי, כבר השופטים, עורכי דין באו לתת את ה-opening statements, את ההכרזה הראשונה שלהם, ואז הם החליטו, כנראה שיש הוכחות די ברורות בכל הסיפורים. שוב, זה לא טראמפ, זה פוקס ניוז, אבל עדיין יכול להיות שבעוד כמה שבועות בכלל נשכח מהכוכבת פורנו הזה, כי כולנו נדבר על הכתב אישום מג'ורג'יה, זה בהחלט יכול להיות. וזהו, לגבי דסנטיס, אז דסנטיס מגיע לארץ, דסנטיס כרגע מפגר בסקרים, היה רגע בבחירות אמצע, שבעצם הרבה מהמועמדים של מי שזוכר את הבחירות אמצע, אני חושב שזה היה אחד הפרקים הראשונים שהקלטנו, שבעצם טראמפ בעצם היה המפסיד הגדול באותו יום, הרבה מהמועמדים שלו לא ניצחו, היה הרגיש ככה שטראמפ הוא בעצם איזושהי משקל על המפלגה הרפובליקאית, שככה דוחפת אותה למטה, והוא דווקא לא נכס, ובעצם היו כבר אז סקרים שמראים שדסנטיס עוקף אותו בפריימריס של המפלגה הרפובליקאית, ובאותו יום שטראמפ ככה, כל המועמדים שטראמפ תמך בהם הפסידו, אז באותו יום ממש דסנטיס ניצח שוב את המושלות של פלורידה, בפער ענק, בכמעט 20%, שזה המון, הוא ניצח פעם ראשונה בחצי אחוז, אז דסנטיס באמת הפך להיות פוליטיקאי מאוד פופולרי בפלורידה, ואז כל הדיבור היה, זהו, טראמפ הלך, זה נגמר, אני מדבר פה לפני כמה חודשים, כן, לא הרבה זמן, ומאז סיפור אחר לגמרי, מאז דסנטיס לא מצליח להמריא, וטראמפ לעומת זאת לגמרי חוזר לעצמו, כבר הזכרתי שהכתב אישום נגד טראמפ אולי, לא אולי, בטוח, גם זה עוזר לו, גם טראמפ עושה הרבה טעויות, ובסופו של דבר אני חושב, אנחנו גם מגלים שאי אפשר כל כך מהר להחליף את טראמפ, לטראמפ יש חיבור פסיכולוגי חזק, עמוק, עם הבייס הרפובליקאי, זה משהו שהרבה מעבר לתת יודע, הפוליטיקה של אישיוז, או תוכניות, או תקציבים, או רעיונות, זה משהו הרבה הרבה יותר רגשי, ופופוליסטי, ומשהו בטראמפ עצמו, ובבוטות שלו, ובשקרים שלו, שתפס חלק גדול מהמפלגה הרפובליקאית, ובעצם כיום, הסתכלתי על ממוצע של סקרים ב-538, שזה האתר של נייט סילבר, שאני מניח שעוד מי שלא מכיר, עוד תשמעו אותי מדבר עליו, והוא פחות או יותר מראה פער של 20-30% בסקרים, כלומר, פער מאוד גדול עכשיו, בין טראמפ לבין דסנטיס, כלומר, דסנטיס בסופו של דבר לא ממריא, טראמפ כן, הבייס נשאר אצל טראמפ, ותכף אני אספר קצת על דסנטיס, אבל בסופו של דבר אני לא יודע אם זה לגמרי מפתיע, אני דווקא די ניבטי את זה, כי דסנטיס הוא בסופו של דבר ניסה נורא להיות כזה יותר טראמפ מטראמפ, ניסה להרים קמפיין של טראמפ without the crazy, כזה טראמפ, אתה יודע, בלי החלקים המטורפים, אבל בסופו של דבר אין טראמפ בלי החלקים המטורפים, זה מה שאנשים אוהבים בטראמפ, שהוא לא צפוי ואי אפשר להגיד, לדעת מה הוא יעשה, וככה הוא נתפס גם לא בכיס של אף אחד וכו', ובסופו של דבר דסנטיס נתפס כבן אדם הרבה הרבה יותר ממלכתי, צריך להגיד דסנטיס הוא עורך דין במקצועו, הוא בא מרקע איטלקי-אמריקאי, הוא קתולי, הוא לא איזה אבנגליסט, אבל הוא כן, הוא בא בסופו של דבר, הוא בא מככה רקע יחסית צנוע, אבל הוא היה בהרווארד, לא סקול, הוא היה בייל, אחרי זה אמנם הוא היה בצבא, אבל הוא היה עורך דין בצבא, הוא אמנם היה בעיראק, אבל הוא היה עורך דין בעיראק, כלומר, סופו של דבר, ההרגשה היא שהוא ינוכל לנסות להציג את עצמו כהדבר הפופוליסט הבא, ואגב, הקמפיין הראשון, הראשון שלו, שהוא רק רץ למושלות, היה כזה, הלביש את הילדים שלו, אם אני זוכר נכון, בחולצות של Make America Great Again, ולימד אותם איך לבנות חומה, שכמובן הכוונה היא לחומה שטראמפ הבטיח בגבול עם מקסיקו, אז הוא כאילו פותח את הקריירה שלו כמיני טראמפ כזה, ככה הרבה פעמים קראו לו, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אין תחליף לדבר האמיתי, ובשבועות האחרונים, אפילו בשבועות, חודשים האחרונים, דסנטיס עושה כמה טעויות, אני אספר שני סיפורים, אחד נראה לי יעניין אותך, השני דווקא, כל אני אספר ראשון ראשון, דסנטיס אמר לפני כמה זמן, שבעצם המלחמה באוקראינה היא לא צריכה להיות בסדר עדיפויות של ארצות הברית, שזה סכסוך טריטוריאלי בין רוסיה לאוקראינה, זה סוגיה קטנה, כלומר זה היה נשמע כאילו אם הוא נבחר, אז ארצות הברית תפסיק לתמוך באוקראינה, ותיתן פשוט לרוסיה לכבוש את כל המדינה, זה הפחיד הרבה אנשים, גם צריך להגיד במפלגה הרפובליקאית, עד עכשיו הסיפור של אוקראינה לא ממש הפך להיות סיפור של דמוקרטים נגד רפובליקאים, ולכן זה קצת הפתיע אנשים. הסיפור השני זה סיפור עם דיסני, שזה סיפור ממש ממש מעניין. אז דסנטיס הוא כמובן שמרן, ארכי שמרן, והוא בדיוק עכשיו אגב חוקק חוק נגד הפלות של נשים אחרי 6 שבועות, שרוב האנשים בכלל לא יודעות שהם ברעיון, משהו מחריד ומאוד מאוד 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 קשה. אבל מצד שני גם לפני שנה הוא חוקק חוק שהכינוי שלו הפך להיות Don't Say Gay, שבגדול זה אומר שאסור בבתי ספר בפלורידה לדבר על נושאים של מגדר, מיניות, הומוסקשואליטי וכולי. ודיסני, שצריך להגיד, המעסיק הפרטי הכי גדול בפלורידה, התעצבנו מאוד, ובעצם יצאו נגד דסנטיס, נגד ההחלטה הזאת, והוא בעצם חשב שהוא יוכל לרכב על הגל הזה, נגד מה שנקרא בארצות הברית, woke corporations. יש עכשיו דיון שלם אצל הרפובליקאים, על בעצם הם כועסים שיש הרבה תאגידים אמריקאים שבעצם הפכו להיות זוטנים, שמאלנים, רכרוכיחים, שהם, אתה יודע, נותנים הצדקה לדברים נוראים כמו זכות של הומוסקסואלים, או זכויות של טרנסג'נדר, או זכויות של שחורים וכולי, והם מרגישים שהם ככה מכרו את עצמם לשמאל הקיצוני האמריקאי, ולכן דסנטיס החליט להיכנס למלחמה בדיסני. דיסני, עכשיו אני אספר, זה מרתק. דיסני זה סוג של, זה לא תאגיד, זה סוג של מדינה בתוך פלורידה. הם בעצם, יש להם מחוז שבו הם שולטים בהכל. יש להם סוג של בורד, שיש שם, שתחשבו זה כמו מועצה מקומית. יש להם עטבות מס, לא רק ברמה של פשוט לא משלמים הרבה מיסים, אבל במובן הזה של פשוט, הם כמו מדינה קטנה, כלומר הם פחות או יותר קובעים מה קורה בתוך כל השטחים שבבעלותם. אין שם כמעט שום התערבות של הממשלה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, צריך להגיד גם שהם ממש כמו מדינה קטנה, הם מממנים את המשטרה, והם בונים את הכבישים, והם יכולים להחליט איך הם רוצים שדברים ייראו, והם אפילו, יש להם קבעים, כלומר זה ממש מדינה, ממש מדינה, ודסנטיס בעצם רצה לקחת להם את הזכויות הבאמת חריגות האלה, שזה יכול להיות דבר יפה, כלומר שזה גם מעניין בפני עצמו, אולי דסנטיס פה ניסה גם לעשות איזה תרגיל, שהוא כאילו מראה את הצד הפופוליסטי לכאורה כלכלי גם של של המפלגה הרפובליקאית, שהיא קיימת, והוא ככה יהפוך להיות הזה שהוא נגד התאגידים הווק האלה וכולי, ויחזיר, והוא בעצם נכנס איתם למלחמה, ובינתיים לא כל כך הולך לו טוב, דיסני הם לא פריירים, גם היה קטע מצחיק שהוא בעצם רצה להעביר את המחוז הזה לידיים של, של בעצם המחוזות ליד, והם כולם אמרו, רגע, אבל דיסני משלמים את כל המיסים על הקבעים ועל הכבישים ועל זה, ואנחנו, אחרת זה משלם המיסים, זה ייפול על התושבים פה, ואנחנו לא רוצים את זה. אז בסוף הוא ביטל את זה, ובסוף הוא רצה להשתלט על הבורד הזה, אותו מועצה מקומית שבעצם מנהלת את כל השטח הענק הזה, שאגב, הוא בטח בערך בגודל של ישראל, אני מניח, או לפחות גוש דן. אבל גם שם יש תקלות, ובעצם בשבועות האחרונים אנחנו פתאום שומעים קולות גם מהמפלגה הרפובליקאית, שדסנטיס, מה זה, למה הוא עושה את זה, זה לא הדרך של השמרנות, למה הוא תוקף את דיסני, תאגיד, מייצר משרות, כאילו כל המסרים הניאו-ליברליים, אז גם סיפור מעניין, גם בגלל הכוח האדיר של דיסני, גם הבחירה המעניינת של דסנטיס, כנראה הוא חשב שזה יהיה כמו שטראמפ היה מבקר את נפטה, והיה לו צדדים ככה ביקורתיים על הניאו-ליברליזם, אז הוא כנראה חשב שזה הקלף שלו, ונראה שפשוט אין לו את זה, אין לו את היכולות האלה, כרגע, אתה יודע, טראמפ עושה לכל אחד כינוי, נכון? אז הכינוי של דסנטיס זה The Sanctimonious, זה מישהו שהוא כזה חושב שהוא הכי טוב, מתנשא, טהרן, טהרן, זה המילה, The Sanctimonious זה טהרן, אז בעצם טראמפ כבר מציג אותו כעוד אחד ככה.
כן, מלוקק כזה, אין לו את המשהו העממי, הטראש הזה שיש בטראמפ. כן. אגב, אני חושב באופן אישי שזה הדבר שהכי מפחיד בו. בעצם בטראמפ יש לו עמדות, אם אפשר לקרוא לדברים על עמדות, אבל לפחות הוא אומר דברים מאוד 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 בעייתיים, אבל בגלל שהוא בן אדם כל כך הזיה ומוזר ומשוגע וקפריזי, ושאי אפשר לסמוך עליו ולהאמין לו, אז הוא גם לא מצליח להגשים הרבה מהדברים שלו, והם נתקעים. ודווקא מישהו כמו דסנטיס, שבאמת נראה שהאידיאולוגיה שלו קצת יותר מוצקה, והוא באמת בן אדם ברמה בסיסית יותר סביר, ונקרא לזה נורמלי אולי ובטלם, אז הרבה יותר מפחיד, כי הוא אשכרה יוכל להגשיב את הדברים המפחידים האלה שגם טראמפ רוצה לעשות. אז בהקשר הזה, אם חייבים לעשות הבחירה, אולי עדיף את טראמפ.
אני לגמרי מסכים איתך, אני חושב שהמפלגה הדמוקרטית מסכימה איתך אביעד, הם מעדיפים לראות את טראמפ ולא דסנטיס, אגב דסנטיס יודע את זה, זה בעצם הקמפיין שלו, שטראמפ הוא לא יכול לנצח בבחירות אחרי כל הבלגן שהוא עשה, אני גם מסכים איתך שדסנטיס הוא פשוט יותר מסוכן, הוא חכם, הוא אינטליגנט, הוא יודע לעבוד כנראה גם בצורה קצת פחות בוטה, אבל ככה מתחת לפני הסטח לעשות יותר שינויים, אז כרגע אנחנו באמת נמצאים במצב אבסורד שכבר היינו בו בבחירות אמצע, שהדמוקרטים בעצם דוחפים שטראמפ ינצח בפריימריז, חד משמעית, אני חושב שפחות או יותר זה הגישה של רוב האמריקאים בצד הדמוקרטי היום, ומצד שני, רפובליקאים יש בעיה, כי הם פשוט לא מצליחים להתנתק מהאיש הזה, הם פשוט לא מצליחים, הבייס איתו, והם פשוט פחדנים ואפסים, ההנהגה לא בעצם יוצאת נגד טראמפ, היו רגעים אולי אחרי הבחירות אמצע, ובסוף השבר אף אחד לא באמת בא ותקע את הסכין בגב, במובן הזה זה קצת מזכיר את מרכז הליכוד פה, למרות שכמובן עד עכשיו ביבי גם סיפק את הסחורה מבחינה אלקטורלית, אבל אולי עכשיו כשאנחנו רואים את הירידה בסקרים עם נתניהו, היית מצפה אולי שאנשים בליכוד כבר יצאו נגדו, אבל אני מניח שזה לא יקרה, אני חושב שגם הם קצת אפסים בצורה דומה, יש איזה גם צדדים כאלה פשיסטים כאלה, כזה סגידה למנהיג, כלומר עד שהוא לא ייפול אתה לא, אתה לא, כזה סוג האנשים שנכנסים למפלגה הרפובליקאית היום, ולכן אני מסכים איתך, דסנטיס יותר מסוכן.
כן, אתה אומר שזה בעצם בשני מובנים, גם כי טראמפ יש יותר סיכוי שיפסיד הבחירות, כי אנשים מפחדים מהשיגעון הזה שלו ומהשחיתות שלו והלא נורמליות שלו, וגם ברמה המעשית של באמת התפקוד שלו, אז אנשים שהם יותר אנשים, אני לא יודע איך לקרוא, קשירים לתפקיד, יותר אסופים.
כן, בדיוק,
יותר
בדיוק.
אסופים, אז בעצם יותר קל להם להגשים את הדברים שרוצים לעשות. אגב, אני חושב שבמידה מסוימת, עם כל ההבדלים, זה קצת דומה בישראל להבדל בין בן גביר לסמוטריץ', שאני חושב שסמוטריץ' הרבה הרבה יותר מסוכן מבן גביר.
מסכים, מעניין.
כי בן גביר הוא אדם, הוא לא יודע, אתה יודע, הוא פעם לא עושה תפקידים ביצועיים, הוא אדם שהוא לא שולט על הפה שלו, שהוא לא שולט על היכולת שלו, הוא הכל עושה כזה בדחף מהיר ובלי לחשוב ובלי לתכנן כמו שצריך, הוא אדם שכל העזרה קוראים עליו, וזה גם מה שהוא אוהב כל היום, מה שאכפת לו, זה כל מה שידברו עליו ושיגידו עליו ופחות להראות תוצאות. וסמוטריץ' הוא אדם הרבה יותר חכם, הרבה יותר מחושב, הרבה יותר תוכניות לטווח ארוך, ולכן בהקשר הזה, למרות שכאילו הגזענות שלו טיפה יותר מוסווית, כן, הוא טיפ טיפון את האמת, אבל זה לא מאוד גדול, אבל טיפה יותר מנסה לפחות להסתיר אותה, או טיפה מנסה להתנהג פחות באלימות, אז בסוף בתכלס הוא אדם הרבה הרבה יותר מסוכן ממנו, ויש לו יכולת הרבה יותר גבוהה להוציא לפועל את כל הכוונות הרעות.
כן, בן גביר מאוד מזכיר לי את טראמפ, הקטע של הרצון שלו בנראות, אנחנו אמרנו את זה גם לפני כמה פרקים, זה היה ברור, הוא לא באמת צריך את המשמר הלאומי הזה, הוא רק צריך את הנראות של המשמר הלאומי, ולכן אני מסכים איתך לגמרי, ובסופו של דבר צריך להגיד, שאני מסתכל אחורה על השנים של טראמפ, אז אתה יודע, כרסום בערכים הדמוקרטיים ברור, פגיעה קשה בממסדים אמריקאים, באמת סכנה לדמוקרטיה עצמה, אם אתה יודע, שאתה כבר לא יודע מה שקר ומה האמת, כל הדברים האלה נכונים, אבל בתכלס, חוץ מלקצץ מיסים לעשירים, שאגב כל נשיא רפובליקאי אחר היה עושה, הוא פשוט לא הצליח כמעט לעשות כלום. ולבחור כמובן שופטים שמרנים, פסיכופטים, שאחרי זה יבטלו את הזכות של נשים לעשות הפלות. אבל גם זה, זה כאילו, בסופו של דבר טראמפ לא באמת... הוא עשה הרבה נזק, אבל אני מסכים איתך שלא בטוח, היום יש ויכוח מי עשה אותו נזק לארצות הברית, ג'ורג' בוש הבן עם המלחמה שלו בעיראק וטראמפ, ואני כרגע נוטה לחשוב שבוש הוא היה הנשיא שעשב יותר נזק, ולכן אין ספק גם אם מכניסים פה את המשבר של 2008, ולכן כן, כן, זה בהחלט הגיוני מאוד לחשוב שדסנטיס יהיה יותר מסוכן.
כן, אגב, בדמיון בין בן גביר לטראמפ, אני חושב ששניהם פשוט קלטו כבר הרבה מאוד שנים, שניהם, בן גביר ממש בגיל צעיר וטראמפ גם כבר לא מעט שנים, פשוט למדו איך להפעיל את התקשורת, זאת אומרת, הם קלטו איזה משהו, יש להם איזה, נראה איזה אינסטינקט מאוד טוב לדבר הזה, הם קלטו איך להפעיל את התקשורת, את שניהם זה קשור במשהו כזה באמת של בלי פילטרים, של להגיד כל מה שהם חושבים, להגיד דווקא את הדברים הלא פוליטיקלי קורקט האלה, וזה פשוט בתקופה שלנו זה עובד וקונה את התקשורת. ואגב, מה שמעניין גם שזה לא כל כך עובד משמאל, שכשמנסים לחקור אותם משמאל זה לא קורה טוב, נגיד סתם, אתה זוכר בישראל היה גם את אראל מרגלית, שהוא ניסה להתמודד לראשות מפלגת העבודה, והוא כאילו דיבר כזה, אני הוא מהשכונה ומהזה, וגם את יאיר גולן קצת, זה כאילו לא כל כך, כשמנסים לעשות את זה משמאל, זה קצת הרבה פעמים נראה מגוחך ומעושה, ואיכשהו אצל שניהם זה עובד הרבה יותר טוב, והם פשוט קונים את התקשורת, וגם איזושהי תמיכה עממית מאוד משמעותית.
אז זהו, אני מנסה לחשוב מי יכול באמת מהשמאל, אתה צריך להגיד הרי דברים ככה מאוד קיצוניים, וכל הזמן כזה ליצור controversy, וכן, כן, אפילו מישהו כמו אופר כסיף לא ממש עושה את זה.
הוא מנסה קצת, אבל איכשהו זה לא קרם.
הוא לא מצליח.
לא, זה לא עובד טוב. תראה, אני חושב שברמה מהותית יותר, כאילו מנסים לתח את זה, הם בעצם, הרבה אנשים מרגישים שהם נותנים להם קול. זה אנשים שמרגישים מסיבות לפעמים מוצדקות ולפעמים לא מוצדקות, אבל שהם כאילו לא מיוצגים מספיק במערכת הפוליטית, שאין להם קול בדמוקרטיה, ובעצם האנשים הם סוף סוף מישהו אומר את האמת ומשמיע את הקול שלהם ואת הדיבור האותנטי שהם אומרים ככה בארוחת שבת או בארוחת יום ראשון, סתם או בכנסייה ביום ראשון או לא יודע איפה. אז כאילו הם מרגישים שזה סוף סוף מישהו אומר את האמת שלנו, סוף סוף מישהו מעז להגיד את הדברים האלה, והוא בעצם זה שייצג אותנו בפרלמנט. ובאמת כאילו בתקופה שלנו הדברים האלה עובדים הרבה פחות טוב משמאל, וצריך להגיד שאפילו אפילו גורמים כמו ברני סנדרס, שכאילו כן הצליח לגייס אדם משמעותית בארצות הברית, אז השכבות באמת חלשות לא לגמרי נמשכו לזה, כמו שאתה אמרת, השחורים לא הצביעו לו, בטח לא האמריקאים, הלבנים החלשים, וכאילו זה משהו שם לא פיצחו את הנוסחה הזאת.
ברני הוא דוגמה מעניינת, בסופו של דבר הוא מפסיד בפריימריז אכן בגלל הקול השחור, אבל הרבה פעמים זה הקול השחור הדרומי, הכנסייתי, צריך לזכור, יש רק סיפור מאוד, טיפוס מאוד מסוים שהולך לפריימריז, ודווקא ב-2016, פחות ב-2020, אתה רואה שהוא כן מנצח הרבה פעמים את כל המעמד הפועלים הלבן במקומות מסוימים, אבל בסופו של דבר אני מסכים איתך, הוא לא מצליח, גם צריך להגיד שבסופו של דבר גם הסקרים של טראמפ מול ברני תמיד הראו שברני מנצח את טראמפ, כלומר, אף פעם לא באמת קיבלנו את ההזדמנות למדוד את הניסוי הזה, לא באמת קיבלנו, כי פריימרי זה דבר אחר לגמרי, אז אנחנו לא באמת יודעים.
אני חושב משהו מעניין בהקשר הזה שככה דיסקסתי עם חבר בימים האחרונים, שצריך להגיד את האמת שגם בישראל המתודה הזאת, או דרך הזאת להעברת מצביעים, או ברמה יותר עמוקה, ניסיון למנות מחנה פוליטי על בסיס מעמדי, או על בסיס נושא חברתי-כלכלי משמעותי, זה לא באמת נבדק בישראל, כאילו הוא כאן ממש בקטנה, אני יודע מה רן כהן במרץ, ואמיר פרץ מפלגת העבודה, אבל זה באמת בקטנה מאוד, ולתקופת זמן קצרה, אז זה לא באמת נבדק, וכאילו התדע שבאמת אפשר להעביר מצביעים מחנה, ולהשיג ניצחון פוליטי, ועוד פעם ברמה עמוקה יותר, לבנות מחנה פוליטי. שהוא מתבסס על הדברים האלה, לא באמת נבדקה כאן, אבל אני חושב שמה שקורה עכשיו, זה דווקא שאנחנו כן רואים, וזה לא, שעל הסיפור הכל תרבותי, אזרחי, משפטי, העולם הזה, היותר ליברלי, איכשהו דווקא הוא כן מצליח להעביר מצביעים צד, אמנם בצורה מאוד חלקית, כן, אני מצליח להעביר אותם צד בהקשרים האלה, זה לא בטוח שאני מצליח להעביר אותם צד, בטוח שלא אפילו, בהקשר המדיני, לא בטוח בכלל שזה מעביר אותם בהקשר החברתי-כלכלי, אולי אפילו להפך, אבל כן, בהקשר התרבותי-ליברלי, זה כן יוצר איזשהו שינוי.
כן, אני אגיד שני דברים בדיוק על הבעיה של השמאל. קודם כל, נגיד אתה יודע, רוצה להיות הבן גביר של השמאל, או פופוליסט, ברני סנדרס כזה, אז שני בעיות. אחד, ערוץ 2 לא רוצה שבאולפן שישי ידברו לכיבוש, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, דברים מטורפים לכיבוש, להפרות את זה לנאצים, להגיד דברים הכי כאילו, אתה יודע, קונטרוברסליים, לנסות לחמם את האווירה, זה לא משנה, הם לא יביאו אותך, הם לא רוצים שהנושא הזה יהיה הדיון, זה דבר אחד. דבר שני, נגיד עכשיו עם הבנקים, אתה יודע, אם אני עכשיו אתחיל להריץ קמפיין מטורף, כמו ברק כהן, באים לבנקאים עם הריביות והמשכנתא וזה, אתה יודע, בסופו של דבר ערוץ 2, וגם זה מאוד ראוי עם ברני, שבסופו של דבר היה לו תקרה, כי בסופו של דבר המנכ״ל של התאגיד, בעלי המניות, פחדו פחד מוות שברני ינצח ויעלה להם את המיסים, והם מרימים טלפונים וצועקים על זה, אל תביא אותו לאולפן כל כך וזה, אז בסופו של דבר, עם כל הכבוד, בן גביר אולי חושב שהוא אנטי-ממסדי, אבל הוא לא באמת מסגן את האליטות כמו שהשמאל היה באמת יכול לסכן, ולכן הוא מקבל את תשומת לב, ומישהו מקביל בשמאל לא היה מקבל. לגבי השינוי בסקרים, האמת היא טוב שהעלית את זה, לא יצא לנו לדבר על זה, אני חייב להגיד שזה מאוד הפתיע אותי, אני לא יודע אם זה זמני, אבל אני יודע שאני פשוט לא מבין את הרחוב הישראלי, אני כמובן שלא יודע איך, כי אם כבר 5 שנים אנחנו רואים שלא משנה מה, הסקרים נשארים אותו דבר וכולי, ברור שהיה פה משהו סופר דרמטי, ברור שביבי נתפס כמאוד חלש, זה של גלנט פוגע בדברים הכי רגישים אצל המצביעים הישראלים, כי זה ענייני ביטחון, ואחרי זה גם היה איזו הרגשה שיש באמת הרבה איומי ביטחון, אבל בסופו של דבר, ביבי לדעתי, סך הכל יצא די בסדר מהאירוע הביטחוני הזה, לא נגרר לאיזה מלחמה נוראית וכולי, וזהו, ולכן כשאני רואה עכשיו שגנץ עם 30 מנדטים והוא עם 20, או לא יודע מה, אותי זה קצת הפתיע, אני מודה.
אני מסכים שזה מפתיע, אבל אני אולי, תראה, סתם אם אני מאוד מאוד אפשט את זה, וגם לא בטוח שאני צודק, אבל יכול להיות שכאילו, אתה יודע, הגביע הקדוש של השמאל והמרכז בישראל, ובכלל של הפוליטיקה הישראלית, זה ככה מעמד ביניים, מעמד ביניים נמוך, זה נקרא לו, סתם לקהל הליכודניקי, הפריפריה, ואפילו הפריפריה הקרובה, לא יודע, ושל ציון ואשדוד ואופקים, למרות שמאוד שונות אחת מהשנייה, כן, אבל כאילו זה מה שכולם, האנשים שכולם רוצים להגיע להם, ונראה שאולי יותר מפריע להם הבן הגיי מהרצון שלהם כאילו למדינת רווחה, אולי. וכאילו הפחד שיש כאן איזה מישהו שיפגע בכל זאת ביכולת שלהם, לא יודע, להתנייד בשבת ולכת לעשות מיות בשבת ולכת למשחק כדורגל בשבת ועוד פעם לבן והנכת והבן דוד הגיי שלהם, זה כאילו מה שמעביר אותו מחנה ובטח לא הכיבוש. אבל אולי גם לא דברים חברתיים כלכליים, כאילו אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי למי של סוציאל דמוקרטים בישראל, שאין עליו תשובה ברורה, אבל זה בהחלט אתגר גדול.
וואו, אני מופתע שלחת את זה לכיוון הגיי, אז אני לא חושב ככה, אני לא חושב בסופו של דבר זה עניין הזהותני בהכלך, הזהותי, או נקרא לזה ה-cultural issues, אני כן חושב שבסופו של דבר, Israelis want to be loved, וכשהמחאה הזאת יוצרת כל כך כזה קרע בעם, ואיזושהי הרגשה שהעסק פה מתפרק, וזה יכול להגיע למלחמת אלף אזרחים, וגם כאילו, אתה יודע, ביידן אומר את הדברים שהוא אומר בחול, ופתאום האקונומיסט, כבר דיברנו על זה, אתה יודע, כותב כתרות, האם ישראל בדרך לדיקטטורה, בסופו של דבר, ושוב, אני מופתע, אני לא חשבתי שזה יקרה, אני חשבתי שהסקרים פחות או יותר, הוא יהיה תזוזה וזה, אבל אם כבר הייתי אומר שלדעתי זה איזשהו רצון לאיזשהו, אתה יודע, אחים אנחנו, זה בעצם אלה האנשים שאולי עברו כאילו לגנץ, האחים אנחנו, כאילו, שאומרים שזה לא שווה את זה, כלומר, הרפורמות האלה לא באמת חיוניות, אנחנו לא באמת צריכים אותן, לקחנו את זה יותר מדי רחוק את הפוליטיקה הזאת שכל הזמן כל השמאלנים בוגדים וכל הזמן זה, והגזמנו ועכשיו אנחנו על סף של איזשהו אולי קריסה כלכלית, אולי קריסה ביטחונית, אולי קריסה דמוקרטית, וזה לא טוב, כאילו, עדיף זה, כלומר, בסופו של דבר אני מסכים איתך, זה בטח לא הכיבוש, וזה בטח לא הכלכלה, וזה בטח לא העניינים חברתיים, אבל גם, עדיין, מודה שזה הפתיע אותי.
כן, אבל אז אתה נדרש להגיד שבעצם הדבר המרכזי שמוציא את האנשים מהבתים זה הסוגיה המשפטית הארדקור, ואני מודה שאני לא בטוח שאני מקבל את ההסבר הזה, זאת אומרת...
לא, אבל רגע, אבל אביעד, האנשים שעברו עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים שעכשיו מצביעים לגנץ, אני לא חושב שזה אנשים שהולכים להפגנות, זה לא אותו דבר, זה אנשים שעכשיו החליטו שהם לא רוצים להצביע יותר לביבי.
נכון, אבל אני חושב שזה גם קשור לזה שהם רואים את הממשלה הזאת, שהיא ממשלה סופר דתית, דתית לאומנית, חרדית, מאוד מאוד קיצונית בהרבה דברים שקשורים לעניינים התרבותיים. כי אני חושב שהסיפור התרבותי, כמו שאתה קורא לזה, והסיפור המשפטי, כאן הם קצת מתערבבים אצל הרבה אנשים.
ברור.
אגב, ברמה, בצדק, כן? כי ברור שעושים את המהפכה המשפטית הזאת כדי להעביר את הדברים בהקשרים האלה, כן? זה קשור אחד לשני. אז נראה לי שזה כאילו כן מתערבב אצל אנשים, ושזה כן נובע משני הדברים האלה, אבל זה באמת דבר שראוי לבדוק יותר, וזה מאוד מעניין, כאילו באמת זה קורה כאן משהו מאוד משמעותי, שלא קרה בישראל הרבה שנים, וצריך לבחון אותו, ואני עוד פעם אומר שזה באמת אתגר משמעותי, כאילו לסוציאל דמוקרטיה, וזה אגב מעביר אותי גם לנושא הבא, שהוא אפילו, אני חושב, ידגים עד כמה אתגר הזה משמעותי, שמע, בעוד שבוע וחצי, נפתח המושב הקיץ של הכנסת, כשבעצם הדבר העיקרי שצריך לקרות בו עד סוף מאי, עד 28 במאי, זה העברה של תקציב המדינה ל-2023 ול-2024. אם בעצם זה לא עובר עד סוף מאי, אז הממשלה נופלת, אלא אם כן הם ישנו את החוק, אבל בגדול הממשלה נופלת אם לא מעבירים את זה עד אז. עכשיו צריך להגיד, תקציב זה חתיכת אירוע ענק, זה בעצם הדבר הכי הכי משמעותי שהממשלה עושה, במובנים מסוימים גם הכנסת, זה הביטוי המרכזי לסדר עדיפויות שלה, למה שרוצה לקדם במדינה, זה הכלי המרכזי שדרכו בכלל היא יכולה, מאפשר לה לעבוד, וזה לא דבר שעושים בחודש, לכן הדיונים בעצם על התקציב וחוק ההסדרים, הם קורים גם עכשיו כשיש בעצם פגרה רשמית בכנסת, עדיין מתקדמים דיונים, אבל הם יעיצו הדיונים כשאנחנו ניכנס בעצם למושב החורף, וכשאתה מסתכל על התקציב הזה, הוא צריך להגיד שהוא מאוד מאוד מאכזב. כאילו, אני חייב להגיד שגם ברמה האישית, לא הצבעתי לממשלה הזאת, באף אחת המפלגות שלה, הייתי מעדיף שהיא לא תקום, אבל כן, הייתה לי איזושהי תקווה שלפחות, בהיבט החברתי-כלכלי, לפחות יעשו כמה דברים שאני חושב שנכון לעשות אותם, וזה באמת, כאילו, אני מאוד 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 מופתע לרעה, צריך להגיד בהקשר הזה. אז זה לא, כן צריך להגיד שזה לא בדברים שליליים שעושים, למרות שיש גם דברים שליליים, כן, אני עוד שאני אגע בהם, אבל זה בעיקר במה שלא קורה פשוט בתקציב הזה. אתה מסתכל, הדבר, אנשים בתקשורת, הרבה פעמים שמסתכלים על התקציב, אוהבים להסתכל על, או על תקציבים ספציפיים שעוברים או לא עוברים לגופים מסוימים, או על ההבדל בין המשרדים. האם משרד החינוך מקבל יותר ממשרד התחבורה, האם משרד הביטחון, האם משרד התחבורה מקבל יותר ממשרד השיכון, דברים כאלה, וזה חשוב, סדר עדיפויות הפנימי יש לו משמעות, אבל הדבר הכי הכי משמעותי זה בעצם מסגרת התקציב, מה הגודל של התקציב כולו, מה ההוצאה של הממשלה, בסוף הגודל הכולל של ההוגה הוא הכי משמעותי, והוא בסוף זה שממנו גוזרים את הגודל של הפרוסות שלה. וקצת יותר קשה להסתכל ולהשוות על זה, לכן לא מתעסקים בזה הרבה, אבל המסגרת התקציב אנחנו כבר יודעים אותה כבר כמה חודשים, והיא מאוד מאכזבת, היא עוד פעם, אין פה איזה משהו לרעה יותר, שינוי לרעה, אבל היא עוד מאותו דבר לגמרי, אין שום ממש שום עלייה בתקציב של המדינה. במספרים זה נראה קצת שזה עלה, אבל זה בעיקר בגלל האינפלציה. זה אינפלציה קצת וקצת גידול טבעי, אבל בתכלס לא קורה בתקציב הזה כלום. ממש, ההוצאה הממשלתית מאוד מאוד עדיין נשארת די עלובה. ואפילו יש כאן איזשהו קיצוץ רוחבי די משמעותי בשביל כל מיני דברים בתוך התקציב, פלוס קיצוץ של תקני כוח האדם בממשלה, שאת זה לא ראינו הרבה זמן, שזה דברים שליליים. וגם כשאתה נכנס פנימה, בעצם פשוט ממש עוד מאותו דבר, כאילו לצערי אני אומר את זה כמי שהצביע למפלגה של הממשלה הקודמת, אבל הממשלה הקודמת יכולה להעביר בדיוק בגדול את אותו תקציב, כאילו זה נראה ממש אותו דבר, ובדברים, אתם יודעים, סתם תקליל חינוך, בריאות, רווחה, אפילו תשתיות, דברים כאלה, אין איזה בשורות משמעותיות בכל אחד מההיבטים האלה, וכשצוללים יותר פנימה רואים גם שיש בשורות לרעה. דיברנו על זה קצת כאן, אבל הדבר הכי גרוע בעיניי בכל התקציב הזה, זה הסיפור של תקציב החינוך, וזה הסכומים האדירים שיופנו עבור חינוך פרטי במגזר החרדי. בעצם המדינה הולכת להוסיף מיליארדים לחינוך הפרטי במגזר החרדי, ובעצם לתדלק רשתות חינוך מפלגתיות שמלמדות לימודי ליבה בהיקף קטן מאוד, אם בכלל, שהן סלקטיביות, שיש בהן ניצול של מורים, שאין בהן שום היבט ציבורי או ממלכתי, ושאין בהן גם שום שקיפות, יש בהן שחיתויות, נפוטיזם, באמת מה שלא תרצו, והמדינה פשוט הולכת לשים שם עוד הרבה מאוד כסף, ורק לחזק גם את המפלגות שבעצם הן הפטרוניות של רשתות החינוך האלה. זה דבר נורא בהיום, כמובן שהראשונים שיסבלו מזה יהיו התלמידים של הרשתות האלה, בעיקר הבנים שפשוט יצאו לשוק, פשוט ייגזר עליהם עוני, ומי שירצה לצאת מהעוני זה צריך לעבוד מאוד 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 קשה. וגם החברה הישראלית, שגם התלמידים שם פשוט יהיה להם פחות השכלה ופחות יכולת לעבוד בעבודות טובות, וגם צריך להגיד, זה לא רק השכלה, זה גם בעצם איזושהי, אתם יודעים, וזה קשה לכל המילה הזאת אפילו ליברליזם, אבל משהו מאוד בסיסי של ערכים מוסכמים בחברה, של דמוקרטיה, של אזרחות, של השוקה של החברה הישראלית בצורה מאוד מאוד מינימלית, וזה באמת אסון בעיניי, כאילו אין לי מילה אחרת בהקשר הזה.
זה אסון, כן, זה אסון שגם לא נראה אותו כאילו מחר, אתה יודע, זה אסון, עוד 20 שנה אתה תאכל את החרא מהאסון הזה.
ממש, ממש, וזה פשוט, זה טרגדיה, זה כאילו באמת, אתה רואה תאונה מול העיניים שלך, ואתה אפילו יודע מה צריך לעשות, באמת, יש כבר פתרון, ב-2006 זה לא פתרון מושלם ומלא, אבל הפתרון שעובד טוב בסך הכל, ושאפשר להרחיב אותו, ב-2013 המדינה הקימה את הממלכתי חרדי, אם היו שמים, עשיתי ממש חישוב אצבע, כן, אם היו שמים את כל הכסף הזה, זה בערך 2.5 מיליארד שקל חדשים. היו שמים את זה בממ"ח, זה מאפשר שם כאילו תקציב לעוד עשרות אלפי תלמידים, כן, זה לא בדיוק עובד ככה, כמובן, צריך לראות כמה תלמידים רוצים וזה, אבל אני אומר, ממש בחישוב אצבע, אם היו שמים סכום כזה אדיר בממ"ח, זה היה משדרג אותו בצורה דרמטית, באמת זה יכול לשנות את העתיד שלנו, ובמקום זה פשוט הולכים לרסק את העתיד, בעיקר של התלמידים האלה, אבל גם של כל החברה הישראלית. זה באמת טרגדיה, כאילו אין לי שום מילה אחרת חוץ מטרגדיה, זה אסון, זה פשוט התפוצץ בפרצוף, אגב, והכי הרבה, זה עוד פעם לאנשים גם שתומכים במדינת הרווחה, כי כן. בסוף בסוף, ככל שיהיו פחות אנשים שמשלמים מיסים, פחות שאנשים ירגישו גם שמנצלים אותם, אנשים שבחברות אחרות בישראל, זה פשוט ירסק את מדינת הרווחה משני הכיוונים, גם כי יהיה פחות כסף, המדינה תקבע פחות מיסים ופחות תוציא, ומהצד השני גם אנשים יהיו פחות מוכנים לזה ויצביעו פחות מפלגות כאלה, באמת אין לי מילה חוץ מטרגדיה ואסון.
תגיד, אביעד, בהקשר הזה, כאילו, כשאנחנו שואלים למה זה בעצם קורה, אז כאילו ההיגיון הוא פה, יש איזה חשש בקרב ההנהגה החרדית, שאם מישהו ילמד אנגלית או חשבון או מתמטיקה או כולי, אז כאשר הוא יצא לשוק עבודה ואולי יקבל עבודה במשרה קצת יותר טובה, זה יסכן בעצם את העתיד שלו בעדה החרדית, כלומר הוא עלול לטעום את הטעם המתוק של הבורגנות התל אביבית ולברוח, זה בעצם ההיגיון אתה חושב? כלומר זה החשש הגדול שלהם? זה הסיבה שהם לא רוצים לימודי ליבה? או שזה יותר כזה פשוט מזלזלים בזה, לא יודע, התנ"ך זה יותר חשוב, או אנחנו צריכים כל היום ללמוד תורה, אין זמן לזה, או שאתה חושב שיש פה באמת משהו קר ומחושב שאומר, כי אמרת צריך לשמר את העוני, וכאילו, סתם אני אסקרן אם אתה חושב שממש הם חושבים על זה ברמה הזו.
שמע, יש כאן איזשהו ערבוב של הדברים האלה, ברמה הבסיסית זה כן העניין של ללמוד תורה, כי בוא נגיד ברמה מאוד מאוד בסיסית, בנים מחויבים יותר ללמוד תורה מנשים, ובנות במגזר החרדי כן לומדות לימודי חול. הן לומדות לימודי חול מכיתה א' עד י' ב', ואפילו אחרי זה, ועושות בדיוק בגרויות, אבל מין משהו מקביל לבגרויות, בסך הכל ברמה סבירה, לא מדהימה, אבל רמה סבירה, ובנים לא, כי יש פער, והפער הזה בין הבנים ולבנות נובע הרבה מהמקום הזה, מהחיוב הבסיסי של בנים צריכים יותר ללמוד תורה מנשים, ולכן כאילו זה פשוט זיזול בזה, ותפיסה שזה בזבוז זמן, אגב לא לומדים תנ"ך, זה כמעט אך ורק גמרא.
כן, כן, גמרא
התכוונתי. בטח בגיל היותר גבוה.
ברור,
אבל, אז זה בעיקר הזה, אבל ברור שגם הדבר השני קיים, כן, יש חוסר רצון שיצאו לשוק העבודה, רצון שישארו בפנים, גם אגב, אתה יכול לראות את זה טוב דווקא אצל הבנות, הבנות לומדות דווקא לימודי ליבה, ובעצם יכלו להיבחן בבגרויות, אבל הן לא נבחנות בבגרויות ברוב הסמינרים, אלא במבחנים אחרים שהם פנימיים לחברה החרדית, כי לא רוצים שהם יוכלו אחרי זה ללכת עם המבחנים האלה לאקדמיה. אז ברור שיש כאן רצון להשאיר אותם גם בתוך החממה, כאילו, ושלא יצאו החוצה והתפטו ממה שקורה שם. זה בוודאי חלק מהסיפור הזה. ותראה, גם ספציפית בסיפור הזה של יהדות התורה וש"ס, גם סיפור פוליטי. יש להם רשתות חינוך שהם שלהם. ממש שלהם, כן, אין פה, זה שייך אליהם באופן מובהק, זה אותם אנשים עובדים פה ופה ומדלגים אל המקומות האלה, מדברים שם באופן גלוי על השייכות המפלגות ועל תמיכה בהם, וזה פשוט מחזק את הכוח הפוליטי שלהם, כן, ברמה הכי פשוטה, זה התלמידים הבאים שיהיו המצביעים הבאים שלהם, שיבחרו בהם ויתנו להם את כוח פוליטי ויעזרו להם לתחזק את כל המערכת הזאת, אז גם כאן האינטרס הוא אפילו ברמה הזאת, הוא מאוד מאוד ברור ונמצא על השולחן, זה באמת אסון, ואגב במקביל גם מעלים את הקצבאות של האברכים, לא ברור בכמה, שזה גם צעד מאוד מאוד בעייתי. אני אגיד גם משהו בהקשר הזה, שאנחנו רואים, יש, לא דיברנו על זה בכלל, יש את הסיפור הזה עם המתווה גיוס עכשיו, שרוצים לעשות
כן, מתווה גיוס חדש. כן, רציתי לשאול אותך על זה.
כן, אז תראה, רוצים להוריד את גיל הפטור, רוצים להוריד את גיל הפטור, שבעצם יש גיל שבעצם בחור חרדי שלא מנת בישיבה, אם הוא עוזב את הישיבה ברמה הבסיסית, נגיד בגיל 19, הוא צריך להתגייס לצבא. אבל אם הוא עוזב בגיל 26, אז הוא כבר לא צריך חייב להתגייס, והמדינה הורידה בהוראות שעה את הגיל פטור, שממנו אתה לא צריך להתגייס לצבא אם אתה עוזב את הישיבה, יוריד את זה לאורך השנים, ועכשיו רוצים לעשות את זה באופן קבוע 23 או 21, בטח יתבשרו בסוף על 22 אגב, אבל רוצים להוריד את זה באופן קבוע. עכשיו, יש בזה הרבה היגיון, כן, אנחנו בסוף רוצים שאנשים האלה יצאו לעבודה, וברור שבכל שזה מתעכב, ואתה כבר יותר מבוגר, אתה כבר יש לך ילדים ומשפחה, ויכול שלך ללמוד ולעבוד יותר נמוכה, וככל שיתנו את גיל הפטור בגיל יותר צעיר, אפילו נגיד 18, אז יותר חרדים ילמדו ויצאו לעבודה וגם לאקדמיה. הבעיה בזה היא, קודם כל יש כאן בעיה ציבורית מאוד מאוד קשה, אפשר לחייב בחוק אנשים להתגייס לצבא ולסכן את החיים שלהם, ולתת לאחרים פשוט free pass לא לעשות את זה, זה דבר מאוד 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 מורכב לעשות, בטח ככל שהשיעור של החברה החרדית בחברה הישראלית גדל, וגם ככל שהמעורבות שלה גדלה. אני חושב שבאופן עקרוני יכולה להיות חברה שהיא חברה עם איזושהי אוטונומיה תרבותית מסוימת, שלא רוצה שצריך לשמור על היכולת שלה, זה מיעוט שהוא כזה. אבל ככל שהמיעוט הזה גדל בגודל שלו, וככל שהוא יותר מעורב בישראלות, ותופס את התפקידים, ויש לו שרים בקואליציה וראשי ועדות, והוא רוצה להשפיע על המרחב הציבורי, הרבה יותר קשה להגיד שהוא רוצה להתבדל ושמגיע לו הזכות הזאת. אז זה מורכב מהבחינה הזאת. ומהצד השני גם צריך להגיד שהמדינה אולי אומרת שהיא רוצה לתמרץ יציאה לעבודה בהורדת גיל הפטור, אבל מהצד השני היא מקטינה את התמריץ לעבודה, כי היא בעצם מעלה את הקצבאות לאברכים, היא נותנת יותר כסף לאנשים שישארו בישיבה, ככה שפחות שווה להם לצאת לעבודה, פלוס מעלה את התקציב למוסדות שלא לומדים ליבה, זאת אומרת גם מורידה את הפוטנציאל ההסתכרות שלהם, שיהיה יותר נמוך בהמשך, אז כאילו, קשה להגיד אני רוצה לעודד תעסוקה ולכן מוריד גיל פטור, אבל בצד ביד השנייה אני גם מעלה את הקצבאות לאברכים, פלוס מוסיף כסף ללימודים בלי ליבה, זה קשה לקבל את האמירה הזאת, מה שרק מוסיף לתפיסה הציבורית סביב הנושא הזה, וכל הסיפור הזה הוא בנקודת קיצוץ רצינית, זאת אומרת, אני לא יודע מה יקרה כאן בסוף, אגב, זה במובנים מסוימים נקודת אתגר של הממשלה יותר גדולה אפילו מחוק מהתקציב. כי צריך להגיד, אמרנו שעד סוף מאי צריך לעבור התקציב אם לא נופל את הממשלה, אבל גם עד אזור של סוף, של סוף יוני חייב לעבור חוק גיוס חדש, כי הקודם פג.
זה לא ידעתי, רגע, מתי החוק הפטור הקודם, מתי הוא נחקק? מתי התחיל כל העניין הזה עם ה...
תראה, אנחנו עם חוקי הגיוס הזה, כל הסיפור הזה התחיל מההתחלה עם חוקי הגיוס, אם אתה זוכר, בכנסת הראשונה שהתפזרה, היא התפזרה בסוף על חוק הגיוס, בג"ץ פסל אותו ולא הצליחו לחוקק אותו, אבל זה נפל איפשהו שם ב-2019. מאז עשו כל מיני הוראות שעה וניסו כל מיני דברים, אבל זהו, עוד חודשיים הסיפור הזה פג, וחייבים חוק גיוס חדש, כי לכאורה, אם לא עושים אותו, פשוט צריך לגייס את כל הגברים החרדים, והמפלגות, לא רק זה, המפלגות החרדיות אמרו שהם לא יתמוכו בתקציב, זה כבר כתוב בהסכמים הקואליציוניים, אלא אם כן יעבירו חוק גיוס עוד לפני התקציב. זאת אומרת, יש לנו פה דדלן מאוד משמעותי על הגיוס, וזה נקודת פיצוץ היסטרית, זאת אומרת, אני לא, באמת, יש כאן, כל תרחיש זוכר כאן, יכולים לקרות כאן דברים מאוד דרמטיים בהקשר של החברה הישראלית, יחסים שלה עם המדינה, עם צהל, בהקשר של החברות כאן אחת עם השנייה, כאילו זה...
אבל בינתיים אביעד זה מעניין, אני לא רואה אותה מחאה נגד חוק הגיוס כמו שאני רואה אותה נגד הרפורמות, כלומר אני לא רואה שביום שבת כולנו יוצאים לקפלן נגד החוק הגיוס החדש, כלומר אולי מזכירים את זה פה ושם, אבל זה לא נראה שזה, למרות שמצד שני מה שמעניין במה שסיפרת, ועכשיו אני מודה שאני פחות עקבתי אחרי כל הדברים ב-2019, אבל אתה בעצם רואה שכל ה, אתה יודע, כל ההתפרקות של המפלגה נתניהו וכל האלף סבבי בחירות, שזה הכל התחיל מחוק הגיוס, וגם בעצם של בגץ, כלומר כל ככה תקיפה של בגץ בעצם מתחיל עם זה. לא, ברור שהיה גם לפני זה, אבל זה כזה הפך את זה.
לא, אתה דווקא צודק, זה גם בגץ. ההפגנה הראשונה בישראל שהייתה נגד בגץ, הייתה של המפלגות החרדיות ב-99, הפגנה גדולה, נקראת הפגנת החצי מיליון.
זהו, לא, זה מה שזכרתי.
לא היה בחצי מיליון, אבל קורא להפגנת החצי מיליון, ואגב, אם תבדוק היום בתיים חרדים, קורא להפגנת המיליון, שדרגו אותה מאז קורא.
טוב, אינפלציה, אביעד, אינפלציה.
כן. אז בעצם זה היה הפגנה הראשונה, אגב, אז זה היה ממשלה של נתניהו, אבל זה היה בגלל פסיקות של בג"ץ שפסלו בעצם כמה, גם הכריחו להכניס נציגים רפורמה וקונסרבטיבי למועצות הדתיות, גם פסלו חוק גיוס, וגם חיוו שחוקי הירושה היו יותר דומים לחוקים האזרחיים. אז בעצם הפגנה ענקית הייתה אז של החברה החרדית ככה נגד בגץ, זה היה כבר בזמן הממשלה של נתניהו, ונתניהו ניסה מאוד למנוע את ההפגנה הזאת, ואמר גם שאסור לפגוע ככה בבית המשפט ושומעות חשוב וזה, ובעקבות לחץ שלו גם לא היה דיבורים בהפגנה הזאת, אלא רק תפילות וכאלה, למרות שעשו מסיבת עיתונאים לפני זה, והוא דברים מאוד חריפים נגד בגץ, שם זה ככה נקודת הציון המשמעותית בין הראשונה של המלחמה בבית המשפט, ואחרי זה זה הלך והסלים והתפשט לעוד גורמים בחברה הישראלית, אבל כן, בסוף תראה, אומרים, אוהבים להגיד את זה שבישראל ממשלות לא קמות על דת ומדינה, אבל הן נופלות על דת ומדינה. זה די נכון, הן נופלות הרבה פעמים על דברים שקשורים לנושאים האלה, וזה נקודת פיצוץ רצינית, אתה צודק שזה כרגע לא מדליק את האנשים כמו הסיפור המשפטי, גם צריך להודות שאנשים התרגלו, כן? זה כבר מציאות של הרבה מאוד שנים הסיפור הזה.
זהו, בדיוק.
לפחות מאז המהפך, ב-77, אבל אני חושב שאם חוק הגיוס הזה יעבור, כן תהיה כאן דרמה, כאילו תהיה כאן דרמה משמעותית.
אני גם חושב שיש אולי חשש בקרב החברה החילונית, כאילו, אתה יודע, אם אנחנו רוצים שהחרדים ישתלטו במרכאות גם על הצבא, אתה יודע, הם ישתלטו עם על הכל, עכשיו הם ישתלטו גם על זה, כלומר, יש איזשהו נרטיב של, אתה יודע, דת וצבא, ואיך שזה מפחיד וכו', אז אני לא יודע כמה, ברור שיש צדדים, אתה יודע, שוויון בנטב וכו', אבל אני לא בטוח כמה באמת בוער בציבור, נקרא לזה החילוני, מסורתי אפילו גם, שיהיו מלא מלא חרדים בצבא. אז רגע, רק שאני אבין, אם שום דבר לא קורה, אז מה קורה ביוני כשהפטור הזה זהו, הם מגייסים, כאילו עקרונית, ברמה העקרונית, כל תלמיד ישיבה בן 18 אמור להתגייס לצה"ל?
כן, כי הוא לא יכול להיות יותר לדחות השירות שלו.
וואי. דרמטי, וואי, זה לא ידעתי, זה פרט שאני לא ידעתי, וזה באמת משנה הכל. אוקיי, וואו.
כן, שמע, יש כאן נקודות פיצוץ, כאילו מאוד משמעותיות, אני גם חושב, תראה, גם הממשלה הקודמת העבירה איזשהו חוק גיוס כזה, לא זוכר אם העבירה או ניסתה להעביר, אבל העבירה איזה משהו בכנסת הקודמת, וכאילו לא, אף אחד לא עשה לזה כלום, אז זה גם קשור לזה שתמיד אנשים שהקבוצה שלהם עושה משהו, אז הם יותר סלחנים כלפיה, אבל זה גם קשור לזה בעיניי, שגם פשוט המחאה הזאת ומה שקרה בחודשים האחרונים בחברה הישראלית, פתחו את הכל מחדש. זאת אומרת, גם מוסכמות שאנשים קיבלו אותם, שזה נגיד אחת המוסכמות שחיילים מתגייסים לצבא, פתאום כבר לא מוכנים לקבל את זה, בטח בגלל זה שהם מרגישים שגם החרדים כאילו מתערבים להם באורח חיים, כי ברור שהמפלגות החרדיות הם הרבה מאלה שמתדלקות את כל הסיפור של הרפורמה הזאת, אז אנשים כאילו מרגישים, אוקיי, אם ככה, אם אתם מתערבים לי, אז אני לא מוכן בשום פנים ואופן לפתור הזה, וזה כן פתח ככה דברים מחדש, ובאמת אני לא יודע מה יהיה הסוף של זה, כאילו יש כאן דרמה מאוד מאוד גדולה, ואגב, בצבא היסטרי מזה לגמרי, כאילו,
אריה, אני אגיד לך מה אני חושב לסוף של הסיפור הזה. אני מסתכל פשוט על ארצות הברית, ברור שזה שונה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בעידן הניאו-ליברלי וכל מיני סיבות אחרות, צבא העם נקרא לזה הולך ויעלם, ולא יהיה גיוס חובה, ישלמו לאנשים לא מעט כסף בשביל להתגייס לצהל, והלוחמים גם יהיה עדיין איזשהו, אתה יודע, לחצים חברתיים נקרא לזה תרבותיים להתגייס, והרבה כאילו אנשים פשוט, ואז כאילו, אתה יודע, כל הנרטיב ישתנה, אני לא אומר שזה יקרה מחר, אבל אני חושב שזה הכיוון שאליו, בסופו של דבר החברה הישראלית תלך אליו.
אני מסכים איתך, אבל א', יש עוד הרבה תחנות בדרך, זאת אומרת, ואני חושב שכבר יש דרמה עכשיו, בחודש, חודשיים הקרובים.
כן, כן, אני דיברתי על הטווח המאוד רחוק, לא יודע, 10 שנים, לא יודע.
וב', אני דווקא זה אני אומר לחיוב, אני ידלתי מאוד קשה לתחזק כיבוש עם צבא מקצועי. זה מאוד
מוכר. למה? אוקיי, בזה נסיים.
כי צריך כוחות מאוד משמעותיים, גם לשוטף, גם לתגבור, גם, אתה יודע, בתקופות של התחוממות, זה יהיה מאוד 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 מורכב בעיניי. אחת הכמות של אנשים שאתה צריך, והרצף זמן שאתה צריך אותם, זה יהיה קשה מאוד.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני דווקא חושב על זה כאילו, אתה יודע, אין איזה איום קיומי עכשיו על ישראל, ואתה יודע, לא צריך את כל השריון וכל התותחנים, את כל הדברים האלה, מצטער, אני מזלזל בדברים האלה, בטח יש מאזינים שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל אני מניח שאת כל הדברים האלה, אתה יודע, מקינזי יבואו ויעשו איזה דוח עוד 10 שנים שאפשר לסגור את כולם וכולי, אני לא יודע, אבל זהו, אני דווקא לא בטוח אם צריך, אבל אולי אתה צודק, אולי הכיבוש באמת בסופו של דבר לנהל את הכיבוש דורש הרבה מאוד אנשים, כמובן אבל שאתה יודע, זה לא אומר שלא יהיו הרבה אנשים, זה פשוט יהפוך להיות, אתה יודע, שוטרים וכזה, כמו שאמרנו, כזה, אתה יודע, זה יהפוך להיות הפרויקט כמו בארצות הברית קצת, הצבא זה הפרויקט הסוציאליסטי הכי גדול של ארצות הברית בעשורים האחרונים, המקום שיש מוביליות חברתית, המקום שבו עניים יכולים תמיד למצוא עבודה עם מוביליות חברתית אפילו קצת, לימודים חינם, אתה יודע, ייתנו מספיק עטבות, האנשים יתגייסו, ומי שירצה יצא, אבל טוב, זה עוד הרבה זמן, זה באמת ספקולציה.
כן, נכון, אני לא מומחה לתחום, אני ממש מכיר, אבל כן במדינות שיש בהם, שאין בהם גיוס חובה, יש יותר קושי לגייס אנשים, וגם הצבא שלהם יותר קטן בדרך כלל. אז זה כן בעיניי יהיה אתגר לא קטן, אבל טוב, באמת עוד חזון למועד.
כן.
זהו.
טוב, יופי, אז מחכה טוב. לנו קצת דרמות.
בהחלט, כן, משעמם לא יהיה.
יאללה, ביי לכולם.
ביי.